שלום למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם איתנו ברשת א' בתוכנית בסימן קריאה. היום התארח באולפן הסופר עידו אנג'ל לשיחה בעקבות שני ספריו האחרונים, רצח בוים, נובלה שירית כפולה שראתה אור לאחרונה בהוצאת פרדס, ו-3003 נובלה שירית מלווה ביורים של אמיר גניסלב, שיצא בהוצאה עצמית מעט קודם לכן במהלך שנת 2015. בנוסף, פרסם אנג'ל שני רומנים, נובלה, ספר נוער וסיפורים קצרים בכתבי עת שונים. פרט להיותו סופר, כתב אנג'ל וביים דרמה וסדרת טלוויזיה לילדים, ובשנת 2010 הקים את מיזנטרופ, חלל עבודה לכותבים עצמאים ולסטודנטים, שממוקם במרכז תל אביב. נשוחח היום על ספריו האחרונים ונשמע את שפתם הפואטית הייחודית. איתכם באולפן עורכת ומגישה את התוכנית הדס גלעד, שתהיה לנו האזנה מצוינת. ושלום לעידו.
היי, מה העניינים?
טוב מאוד. מה שלומך?
נהדר, איזה כיף להיות פה.
אנחנו הולכים לעשות משהו קצת יומרני, כן. לנסות בשעה אחת לדבר על שני ספרים שהם כמעט שלושה, כי רצח נכון. בוים בעצם מורכב משתי נובלות. אז אני לא יודעת כמה נצליח. אנחנו נתנצל בפני המאזינים מראש שנוכל לגעת ככה קצת מכל דבר.
אפילו הספרים עצמם לא מספיקים לדבר על עצמם. אז מה שנצליח ייצג את זה טוב, את חוסר היכולת להגיד משהו שלם בכלל על משהו, כן.
כן, נכון, יש בזה משהו, אולי איזה רמז לקראת השיחה שלנו. אז לפני שנתמקד בכל אחד מן הספרים האלה, אפשר גם להגיד שיש ביניהם משהו משותף. גם כתבת אותם בסמוך.
נכון.
וגם מבחינת הצורה שלהם והסגנון יש בהם מן המשותף. אז אולי תגיד איזה משהו התחלתי על המשותף ביניהם, ואז נצלול אל תוך כל אחת מן היצירות.
ויזואלית הם דומים בגלל שהם שניהם לבנים, ושהפסקאות הן מאוד מאוד קצרות, וש-3003 יש המון איורים, יש ממש עמוד ואיור, עמוד ואיור, וברצח ובוים יש איורים רק בשתי הקריחות, והמילים תמיד מודפסות רק על הצד השמאלי של הדף, הדף הימני תמיד ריק, זה מה שמשותף ויזואלית ביניהם.
כן, זה מצחיק שהתחלת דווקא מהצורה הזאת.
כן, זה יותר בולט, כי אולי לי אין כל כך משותף ביניהם, אולי בגלל זה התחלתי בזה, כי יש משותף גם בין הספר הזה לבין דברים שאני אומר שהם לא ספרות, ויש משותף בין הספר רצח בוים לספר הראשון שכתבתי, ולטיולים שלי עם הכלב שלי, ולשיחות שלי עם הבנות שלי. כן, כולם אני, בעצם.
פנים שונים.
כן.
ובכל זאת, אני חושבת שיש גם משהו בסגנון שלהם, זאת אומרת, זה שהם לא יכולים בדיוק לשבת בתוך הגדרה, אולי זה המשותף, אנחנו שוב חוזרים לנקודת ההתחלה שלנו, אי אפשר בדיוק להגיד מה זה, או אי אפשר בדיוק להכיל את כל הדבר הזה.
כן.
ויש משהו גם בסגנון עצמו שמכוון למקום הזה. זאת אומרת, זאת נובלה, אוקיי, וזו לא בדיוק עלילה. האם זו שירה? האם זו סיפורת?
אולי מה שמשותף זה שזה אחרי שהבנתי משהו. שניהם אחרי איזושהי נקודה שהבנתי משהו, על עצמי או על העולם וכאלה, והדבר הזה קיים בשניהם. דווקא ב-3003 אולי קצת יותר, הוא גם נכתב אחרי רצח בוים, למרות שהוא פורסם לפני, ואני חושב ש... מה לגלות? מה הדבר הזה? ממש? אני חושב שמה שהבנתי זה שהמציאות, או איך שאני מרשה לעצמי לחוות את המציאות, או לבטא את מה שאני חווה, היא לא מה שאנחנו רואים. היא לא מה שאנחנו תופסים בחושים שלנו. אנשים לא באמת קמים בבוקר ושוטפים פנים ומצחצחים שיניים והולכים למקום מסוים ומגיעים אליו ואומרים למישהו משהו והוא עונה להם. ואז הם חוזרים הביתה, אוכלים והולכים לישון. זה לא באמת מה שקורה. וברגע שהבנתי את זה, אז משהו נרעד מאוד והשתנה. זה נורא גס לראות את המציאות ככה. הם בנימים המאוד מאוד 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 דקים. יש משהו גם מחובר מאוד. כל הדברים קשורים בהכל. באמת, באמת גרמים שמימיים יכולים להיות לב של בן אדם. וגם הכל מופשט. הרבה יותר מופשט ממה שאנחנו מתנהלים לפיו. הדברים הם לא הדברים. אני חושב שהתחלתי להבין את זה, אני ממש 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 בפעם הראשונה, מאוד 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 בקטנה, לפני לא הרבה זמן, אולי 4 שנים, אולי טיפה יותר, בשורה קטנה 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 בספר שנקרא הבחילה של סארטר. הוא כתב שם נורא פשוט. הוא כתב שהוא נמצא באיזה סמטה, באיזה רחוב, והוא כתב, אני משב רוח צונן. זה היה לי נורא מוזר, כי זה לכאורה נורא קטן, אבל זה היה לזה אפקט מאוד מאוד גדול.
מעניין, הרי קיימים דימויים,
כן, אבל הוא לא כתב, מה שקפץ לי זה שהוא לא כתב, הרגשתי שאני משב רוח צונן. הוא כתב, אני משב רוח צונן. האחדות הזאת היא, בין מישהו לבין משהו שקורה סביבו, והחוסר התנצלות על זה שזה באמת, באמת קורה. זה לא משהו שאתה חש שקורה לך. זה לא שאתה בן אדם ויש רוח ואתה שואל ממנה משהו. כן. אלא אתה באמת זה. גם פתאום הרעיד אצלי משהו, זה היה ממש ממש בקטנה, אבל זה התחיל. וגם אני חושב שהבנתי על כתיבה שהדרך באמת להגיע לאחדות הזאת או למקום ה... המאוד מסוים הזה שבו הדברים הם לא הדברים, הוא דרך מופשטות. ככל שהמושגים, שאנחנו מתפשטים במושגים, ככה דווקא הגישה יותר אמיתית. הנגיעה בדבר האמיתי עצמו יותר ישירה.
ואיך עושים את זה עם שפה? כי בכל זאת השפה מכוונת למשהו שהוא מוגדר ולאו דווקא מופשט. זאת אומרת, היא מנסה לכוון למקום הזה, ואז צריך גם את השפה להפשיט מהחומריות כדי להגיע למופשט.
כן. אני חושב שכל מילה היא מילה, אבל כל מילה היא גם נמצאת ליד עוד מילה, והמילה הזאת נמצאת ליד עוד מילה, וכל אלה נכתבים ברגע מסוים ונקראים ברגע מסוים. וכל מה שצריך לעשות זה... לא לעשות משהו, אלא להפסיק לעשות משהו אחר, בעיניי. להפסיק לסדר את המילים ככה שהן ינסו לתאר משהו. מה שצריך לעשות זה להמשיך לשאול שאלות. בעצם זה המצב הטבעי לשאול שאלות. התשובות הן נורא מלאכותיות תמיד, כי הן תמיד משתנות. בכל רגע זה משהו אחר, אבל השאלה תמיד תהיה קיימת. אז מה שצריך לעשות זה להפסיק. והמילים נורא מאפשרות את זה, כי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול באמת לכתוב, אני משב רוח צונן, ואתה יכול לכתוב משפט נורא מוזר, שכתבתי, אני חושב, בעקבות זה בספר אחר, בספר שירה, על מה זה שיר. והמשפט הוא, השיר הוא כמעט השיר. דבר יכול להיות באמת כמעט עצמו, ולא עצמו. והמילים דווקא מאפשרות, ככל שאתה... פוער ביניהם פערים יותר גדולים, ככה ההליכה בהן יותר מדויקת.
ככה יש יותר מקום למשב רוח.
כן.
אז בוא נתחיל ב-3003. אולי תגיד משהו על פשר השם המוזר הזה, או שלא נגלה את הסוד?
יש לו פשר. תראי, קשה לי למצוא שמות לספרים שלי. זה נורא מוזר. זה בדיוק, זה לבוא ולהגיד איזושהי הגדרה. זה זה. למרות ששם יכול להיות גם יותר מרק זה, הוא יכול גם לסתור את הספר, הוא יכול להביא לו משהו אחר. דרך אגב, כל כך חבל שאי אפשר לשמוע ציורים. כי הציורים הם באמת לא משהו שניסה להגדיר, נגיד את המילים, אם שם מגדיר ספר, אז אף איור לא הגדיר את הפסקה שלפניו או שאחריו, אלא ממש בפירוש היו עוד שורה בפסקה. ולכן נורא קשה עם השם, נורא 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 קשה, ובסופו של דבר, לגלות, זה המספר מילים שיש בספר. אבל זה יצא יפה.
זה גם יצא מספר מאוד אסתטי.
כן, הוא מאוד מאוד אסתטי.
זאת אומרת, זה יצא ככה, או שאמרת, טוב, אני אוסיף עוד מילה אחת כדי שיצא עגול?
לא, זה יצא לגמרי ככה. וזה יצא איכשהו, למרות כל הניסיונות שלי לא להגדיר, זה ממש יושב טוב על המהות של הספר, אבל אולי דווקא בגלל שלא כל כך יודעים שזה המספר.
אז בוא נשמע כמה קטעים מתוכו. נקרא, כדי שהמאזינים שלנו ישמעו קצת את השפה הזו. זה באמת מסוג הספרים שיותר טוב לשמוע אותם מאשר לדבר עליהם. אני חושבת שהם יהיו יותר מובנים באופן הזה, או ההצעה של הספר הזה תהיה יותר מובנת. אז אנחנו נשמע.
יש לנו שפה משלנו. איננו מבינים אותה, אנו נושמים דרכה. אנו חופשים אותה לשרפתנו, והאוויר חוצה אותה ועולה אחר. רק אתה שומע מה אני באמת אומר לך כשאני כותב לך שמחה. אפשר לומר שלמדנו לחרוז את הימצאותי בהיעדרך.
לקיתי בדיסגרפיה. ראיתי ארון וכתבתי ארון. אבל בלילה נפתחה דלת המילה, וריח חורשה רטובה פשה בדפים.
רוצה שאספר לך משהו אמיתי? שאתול אדם חף מפשע מתוך חומר גופו, ועציב אותו בינינו על הדף, והוא יוחז בזרחה ויוביל אותך אליי? רוצה שיקרא לו בשם? שהוא יחיה בבדידות משום שילדו מת, או משום שפתאום נפלה בינו לבין אשתו שתיקת הרים, או משום שהתגלעה בתוך נפשו אישה אחרת שלקטה בעיוורון עונות, היא אינה רואה אף פעם את הסתיו. רוצה שתתחולל שואה בין ידיך, כשאתה מוטל על הספה בנוחות שאין גדולה ממנה? לא. שים אתה את עצמך על הדף, שים, ואז הושט את רגליך לפנים בזו אחר זו, וכמו רקדן אמורפי, דרוך בעדינות על הגופות החלולות והיבשות האלה של האותיות. ובו.
אפשר לומר שהשתגעתי, שהכוכב שבתאי הכביד על ליבי והכריע את שפיותי, שאופקו של ים הצער נשבר וכעת אין לשמש שלי מקום לשקוע. היא מרחפת מעל פני המים כמו חולת אלצהיימר ואומרת, אינני יודעת, אינני יודעת.
אני בוכה עכשיו, בוכה על שנת 1981, דווקא עליה. דבר נוראי לא קרה לי ב-1981, ובכל זאת אני בוכה. לא משום דברים נוראים שקרו בשנה הזו לאחרים, לא משום השנה, אלא משום המספר. 1981. הצניחה הזאת מטה. הלב מתמלא רחמים על האחת האומללה, הבודדה. ראה אותה, נבוכה. מסיתה את מבטה בעדינות, שלא יראו את הדמעות המרטיבות את 1980 הנמשים.
טוב, אנחנו אולי נחזור אחר כך לעוד כמה קטעים. אני אספר למאזינים שלנו שאני הגעתי אל הספר הזה בעצם דרך זה שראיתי אותו בפייסבוק, מופץ, בחינם. כל פעם ראיתי שאתה מעלה איזה קטע והקטעים משכו את ליבי. ואז אמרתי, טוב, אני חייבת לקרוא את זה. מה זה הדבר הזה? והבנתי שאתה מחלק את הספרים האלה. אז אני אשמח אם תספר קצת למה בחרת דווקא בהחלטה הזאת ואיך התגלגלה ההפצה של הספר, כי זה הדבר המאתגר כשהם מוציאים ספר בהוצאה עצמית, העניין הזה של ההפצה.
על גלגלי האופניים שלי. פשוט נסעתי למי שאני רוצה שהספר הזה יהיה שלו ונתתי לו. או שהזמנתי אותו אל המיזנטרופ, או שנפגשנו באיזשהו מקום בעיר, ונתתי ועברתי בחנויות ספרים עצמאיות, והנחתי עותקים, והם הסכימו לחלק אותם מחינם. אני לא כל כך יודע בדיוק למה. אני חושב שהיה לי, הוא היה כל כך משמעותי לי, שהיה לי ממש משונה לערב כסף כמתווך. להפך, הספר הזה עזר לי לקנות לבבות של אנשים שרציתי שיקראו ספר שלי. שלחתי אותו ליואל הופמן, נתתי אותו לאגי משאול, והיא קראה אותו ואהבה אותו ונפגשנו ודיברנו, זה היה נהדר, ולרוני סומק שאני מאוד אוהב. לאנשים שהיה חשוב לי שיקראו אותו. זה היה משונה אם מישהו היה צריך לקנות את זה. אז אולי זו סיבה אחת. והסיבה השנייה היא ש... מה זה משנה כבר? נגיד בספר ספרי שירה כמה נמכרים כבר. הייתי מוכר כמה? 100 עותקים? 200? 500? וכמה הייתי מרוויח?
כן, אין בזה
כן,
איזה רווח כלכלי.
כן, אז אם כבר יש בזה רווח, אז בזה שהסגנון הזה שהוא קצת אולי שונה, ושאין לו באמת מדף בהבחנות, כי זה חצי פרוזה, חצי שירה, ואני יודע כי אני מדבר עכשיו עם הוצאת ספרים מסוימת לגבי הספר הבא, זה משהו שהם נורא אוהבים, אבל מאוד קשה למקם אותו. אז ממש צריך להתאמץ כדי להוציא את הדבר הזה לאור באופן כאילו מסודר. אז אולי הרווח היה דווקא בזה שחילקתי אותו בחינם, שהוא הגיע לאנשים והם הכירו אותו, ועכשיו אולי הספר הבא זה יהיה זמין קרית לספר הבא, שהוא גם בכתיבה דומה.
אנחנו נעשה הפוגה מוזיקלית ונחזור לעוד כמה רגעים עם 3003. Yeah. נשמע עכשיו את אביתר בנאי מתוך האלבום שיר טיול.
Yes, Tahawut Baba Idi Wamro Tai Hama When you have no terror At time the hail Machshavot Chemichutz La Tmuna תעשו את זה לפנש יש תחרות בבית למרות אהבה אני אוהב יותר את פעם
משוחחים על שני ספריו האחרונים, 3003, שראה אור בהוצאה עצמית, ורצח בוים, שראה אור לאחרונה בהוצאת פרדס. אז עידו, אני חושבת שנמשיך עם עוד כמה קטעים מ-3003, שוב כדי שנשמע את השפה לפני שאנחנו מדברים על השפה. בוא נשמע.
גם חמלה הייתה לי, עד לכתיבת המילה חמלה, ועבדה. עכשיו נפשי שווה. שווה לנייר, שווה להיללות החתולים העולות מן החלון. שווה להפרש המתמטי בין זוויות פני השמחות לזוויות פניך העצובות. איך החמול וכל הדברים דבוקים זה לזה. אין לכם לתי מקום. הקומקום מסתיים איפה שמתחילה האהבה. האהבה מסתיימת איפה שמתחיל דלי הספונג'ה. וזה מסתיים בזנבותיהם של שביטים רחוקים. היקום אינו הולך ומתפשט, המילה ומתפשט היא היקום.
מה שלומי? אצייר לך נקודה, אני, בתוך עיגול גדול, אני, קרא לציור הזה פינה, קרא לו דלת. עכשיו פתח את הדלת והצץ פנימה.
בתוך כאבי הגדילה הייתה צלילות גדולה. כל ההקשבה כולה התגייסה לטובת מתיחת העצמות. הראש רחק מן הכתפיים. הציפורניים משורשי האצבעות. אולי השמש קרבה, אולי הירח. אבל נוף דלפקי כל הקיוסקים צנח אל הקרקע יחד עם כל דברי המתיקה.
אני עדיין זוכר את יופיה של הילדה ששמה ליאת. אלפי שמשות עלו והשמיים נפתחו כמו פצע. לרגע אפשר היה לראות את פניהם של כל שבעת הרקיעים, וכל המחשבות נחרזו זו בזו, כמו בשיר ערס נחות. משהו בי רצה לפרוץ החוצה. ספר מאויר, רומן ילדים ריאליסטי גדול. ענני אש התחשרו, אבל אני הבטתי במקום בו היא עמדה טרם הלכה, וחרטתי במוחי, כמו על גזע עץ האוהבים, את המילה היפה ביותר, קטנטן. המילה היפה ביותר היא קטנטן, זו באמת מילה יפה. אני שמתי לב האחרונה שאחת המילים שאני הכי אוהבת היא המילה קטון.
קטון, או-או.
זה מהילד שלי, זה mm-hmm. קטון, פתאום זו נהייתה מילה קדושה.
כן, שזה שונה מקטן.
זה שונה מקטן וגם מקטנטן.
קטון.
קטון זה עגול כזה.
כן. יש לה ממש ריח למילה הזאת.
כן.
ריח של משהו אפוי טרי כזה.
נדמה שהמילים בספר הזה הן באמת מילים עם כנפיים. יכולות לעוף מדף לדף, יכולות לרחף מעל הקורא, כמו איזו רשת פרפרים. אתה קראת באחד הקטעים את הקטע על המילה מופשט, שגם התחלנו איתה, זאת אומרת שזו המילה שבאיזשהו אופן מסכמת את העולם.
כן, זו המילה הנכונה, זו השפה הנכונה. השפה יפה, אבל האופן שבו אנחנו מדברים הוא גס מאוד 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 ותועלתני. אנחנו מעבירים אינפורמציה מאחד לשני וכל כך מתמקדים בזה ששוכחים את ה... כל הדברים האחרים שיש בשפה, את האושר שלה, את הרגיעות שלה, את החופש שלה, ואנחנו דווקא מנסים לצמצם אותה ולצמצם כדי לתאר בדיוק משהו שאנחנו מרגישים שהוא כל כך אין לו גבולות דווקא. זה נורא מוזר. אני חושב שהשפה האמיתית, השפה האמיתית היא עשירה. ואפילו ספרות, לי נורא קשה לקרוא ספרים.
ספרים, כן,
פרוזה רגילה ממש 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 מתקשה. ככל שהדבר יותר מופשט, אני יותר מאמין לו.
לכן גם אולי נכנס ההייקו לתוך הספרים שלך?
נכון, יש בשניהם בעצם.
כן.
כן, הייקו שמתאר גם רגע ספציפי. וגם לא שופט אותו, לא מנסה להרפל אותו באיזשהו דיוק.
כן.
יש ביפנית מילה נורא 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 יפה.
מה?
מה, נכון.
חשבתי על זה.
שהיא גם הרווח בין הדברים, בין מילים, בין אותיות, בין אנשים, בין רגעים, בין צלילים. אבל המילה העוד יותר יפה בעיניי, יוגן. וזה, קודם כל זה נורא יפה שיש, שהפירוש של המילה, הם משתמשים במילה אחת, ואנחנו כדי לפרש אותה צריכים שבע. זה כל מה שלא ידוע ועדיף שישאר כך.
וואו.
איזה יופי.
מילה נהדרת.
ועדיף, טוב, מוטב לו שהוא יישאר כך. כאילו אפשר לפרש אותו, אבל עדיף שלא.
אפשר ממש לנהל שיחה... עמוקה ככה.
לגמרי. פשוט שאלות. ראיתי איזה ראיון עם טרי גיליאם. הוא במאי קולנוע, הוא אחד ממונטי פייטון. הוא סיפר בראיון הזה על משהו שהוא קרא בספר שקובריק אמר על שפילברג. אגב, תשובות ושאלות. הוא אומר שהסרטים של שפילברג הם נותנים תשובות בדרך כלל. זאת אומרת, אתה הולך הביתה עם התשובה, והתשובה היא בדרך כלל הכל בסדר.
Happy end.
ניצחנו. והסרטים של קובריק מוסרים שאלות. שכל פעם התשובה אליהן יכולה להיות אחרת, כל אחד יכול להבין את זה אחרת, ואתה הולך הביתה ואתה צריך להתחיל לחשוב. אתה לא הולך עם איזה משהו, אתה הולך עם שאלה.
כן.
הוא גם מציין שהוא היה מעדיף לגור בבית של שפילברג, מאשר בבית של, של עצמו, כי יכול להיות שהתשובות האלה מכניסות יותר כסף, אבל בסופו של דבר המטרה היא כן של האמנות בכלל, אולי גם שלנו, לשאול שאלות, עוד ועוד ועוד.
אז זו גם היית אומר מטרה של הספר הזה? או אם הגדרת אם, בכלל מטרה?
אם יש לו בכלל מטרה, היא שאני אבין את עצמי יותר טוב. אז המטרה יותר גדולה היא שאני אבין את עצמי יותר טוב באותו הרגע. שזה נעלה על להבין את עצמי בכלל, כי אין דבר כזה.
ברגע הכתיבה.
כן, ברגע הכתיבה עצמו. אבל מעבר לזה, המטרה של הספר הייתה להיכתב.
מטרה ראויה.
כן.
כשקראתי את הספר, חשבתי על העניין הזה של העלילה החמקמקה, שבעצם אין ממש עלילה. וזה קצת כמו להיכנס אל מאחורי הקלעים ולראות איך עושים ספר, איך כורכים בין העמודים,
כן.
כדי שבכל זאת יהיה איזשהו קו, אבל גם כל הזמן יש איזושהי הפניה לעצם זה שתראו, כאן יש תפר, וגם כאן. אל תחשבו שמישהו אחר יעשה את העבודה במקומכם.
זה לגמרי נכון. קודם כל, גם תפרים הם זה דבר מאוד מאוד יפה. ואם יש עוד דרך להגיע לאמת הזאת, שהפשטה זה אחד השערים, אז השער הבא הוא אולי כיעור. באמת. או משהו שהוא לא מסוטט. משהו שהוא גס. או שבור. שמשהו מנסים שהוא יהיה יפה ועובדים על זה קשה שהוא יהיה יפה, אז בדרך כלל הניסיון הוא להנציח את היופי הזה. היופי הזה כאילו, העבודה הקשה היא להפוך אותו לעל זמני.
כן.
והרי הכל משתנה. אז דווקא דרך הנקיקים האלה של התפרים, אז איזשהו משהו נורא נכון ונורא רגעי ונורא לעכשיו, פתאום כן יכול להתרחש. וזה מאוד נכון, שזה גם מה שקראתי בביסקה, שהיא ממש מכוונת לקורא. תבוא אתה, אתה רוצה שאני אכתוב איזושהי דמות מומצאת, והיא תהיה נורא עצובה, ודרך העצב הזה וההזדהות, אתה תתחבר אליה, וככה אני אבוא אליך? לא. אתה לא תשב על הספה בזמן שהדמויות שלך מתייסרות. אתה תתייסר. הספר הזה הוא פער, הוא תהום, שצריך לבנות גשר. וזה עבודה משותפת, גם של מי שכתב את הספר הזה, וגם של מי שקורא את הספר הזה, וזה כל פעם מישהו אחר. גם מי שכתב את הספר הוא כל פעם מישהו אחר. כי כשבן אדם X קורא את הספר הזה, אני בשבילו אחר, מאשר שבן אדם Y קורא את הספר הזה. אז אנחנו משתנים כל הזמן, והקשרים האלה משתנים, וזה היופי.
ושמעת באמת תגובות שונות, זאת אומרת, יצר גם דיאלוגים שונים עם קוראים?
כן, לגמרי. זה ממש ממש מעניין, ואני בעצמי למדתי מהרבה דברים שאנשים אמרו לי על הספר. כן, חזרה על עצמה כל פעם האמירה, לא הבנתי כלום, אבל זה יפה, אבל נהניתי, שזה מעולה בעיניי.
זה מחזיר אותנו למילה היפנית, העלומה.
כן, נכון, כל מה שיוגן. זה חזר על עצמו וזה מאוד מאוד שמח אותי. וכן, בטח שמעתי הרבה, לא יודע אם פרשנויות, אבל הרבה חוויות. זה נהדר.
כן, אני חושבת שהספר מזמין יותר לקריאה חווייתית מאשר פרשנית. אפשר כמובן גם לפרש, כי אם רוצים לפרש, אז תמיד אפשר. אבל, כן, אבל משהו בהצעה מכוון ל... לאיזה ריחוף כזה בגובה המילים.
יואל הופמן המדהים, כותב באיזשהו מקום שהיה עדיף לקחת את הדפים של הספר ולגלגל אותם ולעשן אותם, והשן היה מספר את הסיפור של הספר הרבה יותר טוב מכל פרשנות.
באמת יואל הופמן איפשהו גם מרחף פה.
בטח.
מבחינת הסגנון ואפילו הטעם הזה של יפן שמתגנב בין הדפים. אז סופר
אהוב.
משפיע עליך.
ממש לגמרי. לצערי ולמזלי, הוא כל כך נעלה בעיניי, שאני אפילו לגנוב ממנו לא יכול. אז אני עצמי, אבל ההשפעה היא אדירה. אחרי שקראתי קצת באמת סרטר ואז בורחס, וכולם כזה נוגעים במציאות שהיא לא המציאות, ובאיזושהי מופשטות, פתאום יואל הופמן הביא חוכמה כל כך, כל כך, כל כך גדולה, שפשוט היממה אותי בכל הספרים שלו, ואיך אפשר לא להיות מושפע. ממש אהבה מאוד מאוד גדולה, נדיבות אדירה שלא בידיעתו. וזה מדהים שהוא התחיל לכתוב נורא מאוחר.
כן.
התחיל לכתוב בגיל 50 או 51, הוא כתב את הספר הראשון שלו. איזה יפה זה. ואנחנו כאילו ישר ויוצאים כאילו,
לפרסם.
כן, בתיכון כזה יושבים וחושבים איזה מדהימים נהיה. איך נוציא על הדף את כל את הלב הנהדר והעשיר והזקן שלנו כל כך. לאט לאט.
בוא נקרא... לקינוח ככה עוד קטע שניים מ-3003, נשמע קצת מוזיקה ונחזור לגיחה לספר הבא.
נכשלתי בכתיבת המכתב הזה. אני חש בזה בכל תא בגופי. החלקתי על קליפת בננה מטאפורית. רציתי לכתוב לך מכתב, ובמקום זה כתבתי לך מכתב. סלח לי, אני מתבלבל. אני מתכוון לומר שרציתי לתת לך את ציפור הנזרת הימנית, ובמקום זה נתתי לך... את ציפור הנזרת הימנית.
אנחנו נעשה עוד הפוגה מוזיקלית ונשמע את רות דולורס וייס.
מה שהוא יבוא, מה שהוא יבוא מן העין, מה שאינו
בסימן קריאה, אנחנו עם הסופר עידו אנג'ל. ועידו, אמרתי בתחילת התוכנית שזה מעשה יומרני לדבר על שני ספרים בבת אחת, וככל הנראה צדקתי. נשאר לנו בכל זאת עוד איזה פלח תוכנית כדי לדבר גם על הנובלה רצח בוים, שהיא מאוד מעניינת בהצעה שלה, היא כתובה באופן כפול. למעשה שני סיפורים שכשמחזיקים את הספר מצד אחד קוראים את חלקו האחד, וכשהופכים את הספר קוראים את חלקו השני. איך נכתב דבר כזה? זאת אומרת, איך התחיל הרעיון?
לא חשבתי על זה מראש, אבל כשאני חושב על זה עכשיו, זה ה-3003יות של הספר הזה. גם 3003 מתחיל ונגמר באותו מקום כזה, מין מספר מעגלי, וגם הספר רצח בוים הוא בעצם מין ספר כזה שאי אפשר כל כך לצאת ממנו. כי סיימת, הפכת, אתה קורא את הספר הבא, ואז אתה מסיים והופך, ויש חשוב את הספר הראשון. לא תכננתי, רצח נכתב ראשון, הוא היה מאוד, הוא הפתיע אותי, שבכלל כתבתי ככה, זה היה פעם ראשונה, זה לפני 3003, באמת היה לי צורך מאוד מאוד גדול לתת איזשהו ביטוי לשינוי הזה שהרגשתי בתוכי ובדרך שאני מרשה לעצמי לחוות בכלל את הדברים ולא כל שכן להביע אותם. אבל הוא היה מאוד מאוד כמעט תיאורטי, הרגשתי שהוא תיאורטי מאוד רצח, שהוא כאילו משהו שאני מנסה להסביר לעצמי.
כן.
ואני חושב שהייתי צריך את בוים כדי שהוא יהיה טיפה יותר אנושי. וכשכתבתי אותו, אז כל כך הרבה מרצח זלג לתוכו, אבל בדרך כלל באופן אחר, פתאום הבנתי שהם תאומים. ולא רציתי גם שהם יבואו אחד אחרי השני, שאחד יהיה ראשון.
כן.
שיהיה בחור. אז חשבתי על אולי לתת להם להחליט בעצמם, או לתת לכל אחד שקורא אותם להחליט בעצמו מאיפה הוא מתחיל. וככה לקרוך אותם זה בזה.
כן, אני חושבת שכדאי להתחיל מרצח, בכל זאת, גם כקוראים. אולי נשמע קצת מתוכו, אני רק אגיד שככה בדיעבד, אחרי השיחה שלנו, זאת אומרת, הנקודות העיקריות שאני רשמתי לפני מהספר הזה, זה העניין של הפערים אל מול אי הפערים, או השפה היומיומית הפשוטה, אולי. תגיד כמה מילים על מה שקורה בעלילה הזאת. קצת קשה להגדיר את זה, אבל יש איזו היעלמות. זה כמו קצת ה-nothing
מהסיפור שאינו נגמר.
מהסיפור שאינו נגמר.
כן, זה באמת... שני ספרים קוראים ברמת גן. גרתי בהרבה ערים במרכז בילדותי, אבל היא הייתה המשמעותית שבהן. ודברים מתחילים להיעלם. מתחלה אנשים, אחר כך חפצים, ומנסים לחקור את הרצח הזה. ועד שבסופו של דבר לא נשאר כמעט כלום, חוץ מאיזה חושך סופי, שהוא מבחינתי באמת הכריכה האחורית. יש איזה משהו שסוגר על העולם, איזשהו צל, וזה ממש הצל של הכריכה שמתהפכת על הספר. ואני חושב אם לגלות משהו בלשי, זה לא משהו כל כך שחשבתי עליו עד כה, אבל הרוצח הוא בעצם אנחנו. זאת אומרת, אנחנו רוצחים את הסיפורים שאנחנו קוראים, ואנחנו רוצחים את הסיפורים שאנחנו כותבים, כי אנחנו באמת מנסים להגביל אותם ולתאר בעזרתם משהו, למסור איזשהו מסר בעזרתם, במקום פשוט לתת להם להיות רגע שמשתקף אחרת בכל רגע שהוא נקרא.
זו שאלה אם סיפור באמת יכול לעשות את הדבר הזה, כי אני חושבת שזה המעשה השירי, מסירה של רגע, של חוויה. והשאלה היא איך סיפור יכול לתת את החוויה הזאת.
זה מה שניסיתי, בניגוד ל-3003 הוא עובד יותר מופשט, אז כן יש פה דמויות,
כן.
והן כן באמת קמות בבוקר והולכות ממקום למקום, אבל המקום שהם עזבו, כן, המקום שהם עזבו, המקום שהם חזרות אליו, הם משתנים כל הזמן. וגם ביניהם, כל הזמן נפערים פערים. ואני חושב שהרצח הזה, המקום שבו נלקחים דברים, ואז נוצר פער, זה מה שעזר לי להפוך משהו שהוא בכל זאת סיפורי, עם דמויות ועלילה רפויה ככל שהיא לא תהיה, למה שמבטא את מה שאני חש.
בוא נשמע קטע מתוך רצח.
בבית הקולנוע מקרינים את הסרט החדש של הבימאי האהוב עליו, הבימאי היחיד, הנורווגי, שזהו סרטו הראשון. כמה עדין הסרט, כמעט דבר לא קורה. הרוח מסיתה קלות את בלורית הגיבור גולוף, ודמעות נקשרות בגרון. הסרט ריאליסטי מאוד, הוא מתמשך ימים על גבי ימים. הקהל כבר השתעמם ויצא. גולוף מביט בעיניים שלבות באחרון האנשים, שעכשיו סוגר אחריו את הדלת וחוזר לענייניו. הזמן חולף, גולוף גוסס, הוא מת. הרוח פוסקת. הסדרנים מתעתים את העולם ומכנים אותו לקראת ההצגה השנייה. מניין המתים עולה. גופות נוספות צצות ברחוב. נשים, ילדים, מנקי הרחובות הערבי, הגיבור גולוף. אבל לא רק גופות הנשים, גם החפצים מתים. קשה להסביר, משהו נידף מן העצם ואיננו עוד. איזו תנועה. מכונית הפיאט האדומה, נקועת הפגוש הקדמי של הירקן. התמרור זהירות צומת מסוכן שלפני הקניון. כל פינת הרחובות ביאליק ואבא הלל. סרט שיער בצבע טורקיז. שקית פיסטוק חלבי. כספומט.
אחד הדברים המעניינים בספר הזה, זו הפנייה של הקוראים לעולם שמחוץ לספר. Mm-hmm. זאת אומרת, יש דמויות בתוך הספר, ויש להן דמויות משנה בעולם שמחוץ לספר.
נכון.
זה דבר מעניין לעשות בתוך ספר, כי בדרך כלל ספרים מנסים להחזיק את הקורא בתוך המסגרת הזו של הספר, ושם מתקיים העולם. ספרים מנסים ליצור את העולם הזה כעולם שלם.
אבל. לא. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שאנחנו עושים יותר מדי כדי להסתיר דברים. הרי הספר, כל המטרה שלו זה לעשות את התיווך הזה בין העולם הזה לבין העולם ההוא. הספר אמיתי אף פעם לא מתקיים בתוך הספר. הוא מתקיים במפגש בין העולם של הספר לבין העולם של מי שקורא את הספר. ולכן כל פעם זה מפגש אחר, כי כל פעם יש קורא אחר. שם באמת הספר נמצא, באוויר הזה שבין שני העולמות האלה. וזה נורא מצחיק שמנסים במכשירים מוזרים כאלה, כמו הזדהות, או ההפך מהזדהות, או מטאפורות, כדי להגיד משהו. זה ממש משונה, זה מהלך נורא מוזר. יש איזה משהו נורא מופשט ונורא יפה במציאות, וכדי לתפוס אותו, אז סוגרים, ואז בכלים אחרים מנסים להגיע אליו, דרך הזדהות, דרך זה, דרך זה, כאילו, בוא ניתן רמזים, כאילו, לדבר הזה. במקום פשוט לתת לו לקרות. בגלל זה נורא משונה לי לקרוא פרוזה רגילה שכאילו מנסה, גם אני זוכר איזה סרט שראיתי, זה היה כל כך, כל כך, לא משנה. זה כאילו, אני לא אגיד מה השם של הסרט, אבל זה היה סרט, נגיד, על גזענות. המסר שלו היה גזענות. גם מסר, עוד מילה. אבל הדמויות בתוך הסרט, כל הזמן אמרו את זה. הם אמרו, וואו, זה ממש גזעני מה שקורה פה, אה? איזה, בוא נה, תראה את הגבקה, איזה גזענות. אמרתי, די, זה לא יכול להיות, אני לא יכול, אתם לא יכול, אתם הופכים אותי לשופט. אתם הופכים אותי לשופט בתחרות ריאליטי. אני רואה ואני צריך לשפוט ולהגיד, זה טוב וזה לא טוב. לא, זה גם טוב וגם רע וזה גם הכל. והדרך להביא אותי לשם, היא באמת להביא אותי לשם, ובגלל זה הקורא הוא דמות נורא חשובה בספר הזה, והדמויות שמעבר, שאיכשהו נכנסו, יש דמות בספר הזה שניצלת מהרצח הגדול, בגלל שהמוות או הרוצח יודע שמגולמת בדמות מחוץ לספר. זה מה שמציל אותה.
כן.
דמות של המורה שלי, לספרות גדעון.
זו דמות ממש,
אמיתית,
ממש
כן.
דמות
הוא
אמיתית.
הוא לא יודע בכלל, הוא לא יודע כמה הוא השפיע עליי.
וואו, כי זה באמת נראה שהדמות הזאת היא מגן.
כן.
אבל חשבתי שגם היא דמות, ככל דמות אחרת.
יש דמות מחוץ לספר. אמיתי לגמרי, גדעון ירון, אם אתה שומע, תרים טלפון, תחפש אותי בפייסבוק. דווקא כשלמדתי קולנוע, גדעון, תשמעי, זה לא היה איזה מין משהו, לא בינינו איזה קשר מיוחד של, לא יודע, אבאי כזה, או... והשיעורים עצמם היו שיעורי ספרות רגילים, הוא היה מאוד 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 בתוך זה, הוא באמת קרא את זה, זה גם כתוב בספר, הוא קרא כאילו כדי לא, כאילו שאנחנו ליד הסופרים, הוא ציטט מהספרים כאילו שאנחנו, כאילו מתאר לנו את הסופר בתוך החדר קורא את הספר, זה, וזה היה מאוד יפה. אבל בעיקר נתתי לו לקרוא מלא 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 דברים שלי, והוא תמיד היה נורא 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 נדיב, וקרא ושנה את זה. וזה היה נהדר. הוא באמת, הוא היה כל כך אמיתי, והוא אמר לי, תשמע, אני יודע מה זה טוב ומה זה לא טוב, וזה לא טוב.
וואו.
וזה היה נהדר. זה היה כל כך עדיף עשרות מונים על כל אחד שבא ואמר לי, או, זה מדהים, איזה יופי, איזה, זה. כל כך הרבה למדתי מזה, מזה שהוא עדיין קורא.
כן.
הוא לא אוהב את זה, והוא עדיין קורא. היה שם משהו נורא, 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 גם אנושי ואישי בשבילי, וגם ספרותי. זאת אומרת, הלא טוב הזה לא היה קשור לזה שהוא ידע שיש משהו טוב שאולי מחכה עדיין. זה היה נהדר.
אני חושבת שילדים מעריכים את זה בסופו של דבר. לא יודעת אם היית ילד או נער, אבל אנחנו קצת חסים עליהם, אבל צריך גם לפעמים לשמוע את הקונטרה.
כן, איזה יופי, שאתה יכול לאהוב מישהו ולהגיד לו שזה נוראי מה שהוא כתב? זה לא הוא נוראי.
כן.
מה שהוא קרא עכשיו זה נוראי, וזה לא אומר שבגלל זה אתה תפסיק לקרוא אותו וחרצת את דינו כסופר גרוע.
כן.
הוא המשיך לקרוא כל דבר. ואז היה איזה, זה היה כשלמדתי קולנוע, זה היה איזה סרט שעשיתי, שבסופו של דבר הוא ככה נתן לי תפיחה לשכם, אז...
נסגר מעגל. כן. טוב, אנחנו ממש אוטוטו צריכים לסיים. בכל זאת אני רוצה שנשמע גם קטע קצר מבוים, מהצד השני.
בוים. פנים ירח ארפילי. אוזניים כנפי פרפר לילה, שעיר אפרפר. בחסות הצללים הארוכים שמטילה השמש השוקעת, הן נעות במהירות ונשאות אותו מעלה ותולות בשמי הסתיו החבוטים. ראו אותו עוסק במלאכה זהירה. אין בקשה גדולה מזו. ראו אותו רוכן מעל חפץ גדול מעט יותר מכף ידו, ואוחז בו בכף היד הקטנה. כל היקום עוצר להביט בו, מי בעיני הבשר ומי בעיני הרוח, מי מדעת ומי בסך הדעת, הרועים והעברים, הילדים, הזקנים, העצים, הכלבים, השמיים, פחי האשפה. זהו הרגע היקומי שבו אוחז בוים בחפץ שגודלו ממוצע.
תודה. זה רק... תאימה, ממש ככה התחלה. אולי תגיד למאזינים שלנו איפה אפשר להשיג את הספר 3003?
3003 נגמר. אני התפסתי אותו בעצמי, במהדורה, זה הוצאה עצמית, מהדורה מאוד מוגבלת, היו 500 עותקים ולא נשאר מהם כמעט כלום.
תהיה מהדורה
שנייה. כן אפשר להוריד אותו דיגיטלית מאינדי בוק. גם בחינם, רק צריך להירשם ואז אפשר להוריד את הספר. לא, מוצחן בעיניי שזהו. שהיה לו את הזמן שלו והוא חלף, כמו כל דבר. רצח בו אם אפשר לקנות מכל החנויות.
נהדר.
נהדר, תודה רבה, הדס.
תודה רבה, עידו. תודה שהיית איתנו. תודה למאזינות ולמאזינים שלנו. שוחחנו על שני ספרים. של עידו אנג'ל, רצח בוים שיצא בהוצאת פרדס, ו-3003 שיצא בהוצאה עצמית, וניתן להשיג אותו דיגיטלית דרך אינדיבוק. אני הדס גלעד, מאחלת לכם האזנה טובה. אנחנו נסיים במוזיקה, אפרת בן צור.